אהלן, כל המטיילים והמטיילות. אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, פודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. כמו שאני תמיד מבטיח בטייטל הזה, היום אנחנו הולכים להגיע להרפתקה מטורפת, אפשר להגיד. שביל ה-PCT, Pacific Crest Trail, שביל שנמשך לאורך 4,300 קילומטר מאזור קנדה עד לאזור מקסיקו, וחוצה בתוך ארצות הברית שמורות טבע ונופים היסטוריים שכוללים ערים מושלגים, מדבריות יבשות, נערות, נחלים, יערות, הכל הכל לאורך מסלול אינטנסיבי, קשה וקשוח, שמעטים גם הישראלים שעושים אותו, ומהווה אתגר נפשי ופיזי. אנחנו מערכים היום את עיניו, שמבחינתה השביל היה איזשהו אתגר מנטלי שענה לה על איזשהו צורך פנימי שהיה לה. אז יאנה, בואו נתחיל. אהלן לכולם, ויש לנו הפעם עורכת ומיוחדת. אהלן עינב, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
בסדר גמור. אז ניתן שנייה רקע, כי אני חושב שהגעתי לך ממש 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 במקרה. עשיתי איזשהו טיול בארץ, דיברתי על הפודקאסט עם חברים, ובדיוק מישהו ליד כזה שאל אותי עליו, ואמר שיש לו מישהי שמתאימה בול להתארך בפודקאסט. אז שנייה תציג את עצמך, נלך לבמה.
בכיף, וואי, קודם כל תודה שהזמנת אותי.
את תשמעת אותי, אני אתארך אצלך.
נכון. אנחנו יושבים אצלי עכשיו בבית, בסלון, עם כל הציוד. די נחמד.
כן.
אז נעים מאוד לכולם, קוראים לי עינב שטרן. אני מדריכת טיולים בארץ ובעולם, ואני מתעסקת בהרצאות. אני בעצם בהרצאות שלי מספרת על כל מיני מסעות מעוררי השראה שעשיתי, וככה מתעסקת בעיקר, אני חושבת ביום יום, באיך לחבר אנשים לעצמם, אחד לשני ולטבע.
יפה. כמה זמן את כבר עושה את זה?
ממש שנה, עוד מעט אני חותמת שנה, מאז שפתחתי את העסק, כן.
ומה עניין אותך בכלל לעשות את זה? היה איזשהו טריגר? שונה?
לפתיחה של העסק, וואו, התגלגלתי לתחום בטירוף. בשיא הקורונה בעצם עבדתי כמורה, משהו כמו שנתיים, כן. אני חושבת שלא הצלחתי לדמיין אפילו מצב שאני אי פעם עובדת בתחום הזה, של הדרכת טיולים או כל מה שקשור לתיירות. תגיד לי אם זה מפריע.
לא, בסדר, עכשיו בדיוק נכפה לנו חתולה.
עשה לנו חתולה נפריד.
אני חי וצומח, אם זה לא ג'וקים.
אז עבדתי כמורה, ופתאום קיבלתי איזושהי הצעה מבחור שמנהל חברה, ששמע על המסע המאוד גדול שעברתי בארצות הברית, עוד מעט בטח ניגע גם בזה.
אבל שעשה ספוילר לה.
כן, שעשה ספוילר, קדימון קטן. אז הוא שמע על המסע שלי, אני חושבת שהוא מאוד התעניין בסיפור, והוא פשוט שאל אותי אם אני רוצה להתחיל להדריך בחברה שלו, טיולים ליוון. וזה זרק אותי לאיזשהו מסע סביב העבודה הזאת. זאת אומרת, די מהר אמרתי, כן, ברור, אני רוצה להדריך טיולים ביוון, אני מאוד אוהבת את יוון כיד, ועשיתי קורס הדרכת טיולים כמה שיותר מהר, וממש נכנסתי.
זה הרבה שנים, זה קורס של כמה שנים, לא?
זה לא מורה דרך, עשיתי קורס של בית הספר לתיירות, שמיועד ממש להדרכת טיולים בחול. בדגש של טיולי אתגר, על טרקים, אז אני לא מורה דרך מוסמכת, עשיתי קורס אחר, ומשם ההכשרה. כן.
ומה קהל יעד של טיולים כאלה, בדרך כלל?
בדרך כלל זה אנשים שהם מטיבי לכת, פחות עניין הגילאים, יותר החוויה, אנשים שמחפשים לצעוד ברגל, לעשות איזשהו טרק שיותר משמעותי, פחות טיולי כוכב וג'יפים ומסלולים קצרים, משהו שיותר מאתגר, הייתי אומרת.
יפה. זהו, בארץ יש לנו קהל מאוד מגוון, כי יש לנו גם את אלה שכזה עם שופינג, ואוהבים את הנוח, ויש כאלה שמחפשים רק לטחון את עצמם ברגליים.
זהו, אז אני חושבת שבשנה הזאת כאילו חקרתי את הדבר הזה הרבה, כי באמת אני מגיעה עם הרקע והניסיון שיש לי מטרקים במסלולים ארוכים ומסלולים נודדים. זאת אומרת, לא מסלול שמתחיל ונגמר באותו יום, אלא איזושהי חוויה שהיא מתמשכת עם אוהל ושק שינה, כמו שעשיתי בארצות הברית. ספוילר שני.
תורת שלוש. שלוש זה פסידה.
אבל בשנה האחרונה אני ממש חולמת כזה עוד אפשרויות. אני מכניסה בעצם מהעולמות תוכן שלי, ויוצקת את זה לתוך הטיולים שאני מוציאה. אם זה השילוב של מוזיקה, שגם על זה אפשר לדבר, אני מאוד אוהבת מוזיקה. אם זה טיולים שהקונספט שלהם הוא גם לחקור את המוזיקה המקומית. למשל, טיול שאני מוציאה ליוון, שהוא בעקבות המוזיקה של צפון יוון, האזור הזה של איפירוס, ממש כזה לעשות סדנת שירה תוך כדי. אז אני מנסה בטיולים שלי לשלב את העולמות תוכן האלו, תוך כדי שאנחנו צועדים והולכים ברגל, כן.
אני מכיר כמה אנשים שמתלבשים בול על
הקוספט
הזה. אז בואי נצלול שנייה לסיבה שאנחנו פה היום, שזה ה-PCT, שזה בינינו אחד השבילים אולי הכי קשים שיש.
מעניין שזה מה שאתה חושב.
זה מה שאני חושב, כי אני מכיר אנשים שעשו סביב ישראל, וה-PCT הוא פי 4, זה 4,200 קילומטר בערך.
נכון, 4,300 כמעט.
יש לי הרקע ל-PCT, מה...
אז באמת, ה-PCT זה בעצם הקיצור דרך, הקיצור של השביל, הוא נקרא באנגלית Pacific Crest Trail, או בעברית שביל הרכס הפסיפי. זה טרק מאוד ארוך, לי הוא לקח חצי שנה בדיוק.
שזה נחשב מהר או שזה נחשב?
לא, טיילתי מאוד לאט. אפשר לעשות אותו בארבעה חודשים, אפשר בארבעה וחצי, זה מאוד תלוי בקצב הליכה שלך מן הסתם. זה מסלול ארוך, זה טרק ארוך שחוצה בעצם את מערב ארצות הברית ברגל מגבול מקסיקו עד קנדה. במהלך הטרק בעצם חוצים שלוש מדינות, את קליפורניה, אורגון ווושינגטון. טרק ארוך, אין ספק, הוא דורש הכנה מסוימת. הוא מאוד שונה משביל ישראל, כי בעצם כדי לחצות את כולו, אתה צריך להחליף את הציוד שלך תוך כדי בדרך.
כי אתה עובר מחורף לקיץ.
אתה עובר מאביב לקיץ לתוך הסתיו, צריך להתכונן כל פעם לאזורים שיש בהם שלג, או מזג אוויר קיצוני כזה או אחר. אז נגיד, לצורך העניין, בטרק הזה החלפתי 5 זוגות של נעליים, והחלפתי 3 סטים של שקי שינה. כי התחלתי באביב, ואז פתאום נעשה קר, החלפתי לציוד יותר חם, ואז עוד פעם שחררתי לקראת הקיץ, אז כל הזמן אתה צריך להיות כאילו באדפטציה, עם המסלול הזה, עם הציוד שלך, עם איך שאתה מטייל. שבא, מאוד מעניין.
שפה בדרך בכלל לעצור, לקנות דברים כאלה?
הוא מאוד דומה לשביל ישראל בקונספט של כאילו, אתה הולך 4-5 ימים, מגיעים לכפר, צריך לתפוס בדרך כלל טרמפ לכפר, כי המסלול לא עובר על הכפרים. טרמפ קצר של חצי שעה, 20 דקות, whatever, ואתה בכפר שאתה יכול לקנות אוכל, אתה יכול לחבס, להתקלח, ולרוב יש איזשהו סופר גדול גם לציוד טיולים. יש גם רשת דואר ממש טובה בארצות הברית.
שם יכול לציוד טיולים?
לא, יותר בקטע של אתה יכול לעשות משלוחים לעצמך, משלוח באמזון של נעליים שיגיעו לתא דואר.
יפה.
אין, אז אתה לא חייב...
אין, אמריקאי.
לנסוע לשום מקום. אמריקאים מאוד מסודרים, הלוגיסטיקה שם היא הרבה יותר פשוטה מבארץ. בארץ אתה לא יכול לשלוח לעצמך דואר למקום שאתה לא גר בו פיזית. אני משערת, אני לא יודעת. שם כל העניין הזה מאוד מאוד מוסדר, זה טרק מאוד מאורגן.
כן, אין צורך בהתמודות מים ושטויות כמו שיש בארץ?
בכלל לא, בכלל לא.
ויש מלאכי שביל?
יש מלאכי שביל, זה פחות אינטימי ואישי הייתי אומרת כמו בשביל ישראל. זה לא שיש איזה קובץ PDF כזה עם עשרות מלאכי שביל שאתה בוחר איפה לישון. אבל זה כן קורה באופן ספונטני, כאילו כן פגשתי אנשים לאורך המסלול שירחו אותי ופתחו את הבית שלהם בפניי. כן, יש אנשים שזה ידוע שהם מלאכי שביל מאורגנים, נגיד את זה ככה, אבל זה עובד בקונספט אחר. תחשוב שזה שביל במימדים הרבה יותר גדולים, שמושך אליו הרבה יותר מטיילים, לתקופה הרבה יותר ארוכה של זמן.
באמת הרבה מגיעים אליו, כי זה נשמע לי אתגר כל כך משמעותי שמעטים בכלל ירצו.
לא, הרבה מגיעים. הייתי אומרת שבשנה... זה מה שהיה אז, אני לא בדקתי מה היום, אבל בסביבות ה-3,000 איש שעושים את זה בשנה, בטח לא כולם מסיימים את הכל, אבל זה מסלול, אתה יודע, שתמיד יש עליו מטיילים.
זה כמו שביל ישראל אז כזה, 3,000, אמרו גם באורך שלו 3,000 שעושים אותו, אתה לא רואה הרבה, אז זה לא מצפוף כמו באורך.
לא, לגמרי לא, וגם צריך לחשוב ולזכור שלא כולם עושים את אותו מקטע כל הזמן במקביל. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה איזשהו גל כזה של אנשים שיצאו יחד איתי, אגב, זה קשור גם לפרמיט, זאת אומרת, לפני שיוצאים למסלול צריך להוציא איזשהו אישור, אתה צריך להיכנס לאתר של השביל הרכס הפסיפי, לאסוסיישן שלהם, ולהירשם. ובכל יום הם מפרסמים כמו איזושהי הגרלה כזאת של, בזמנו זה היה 50 כרטיסים ליום, והם עושים את זה בכוונה ככה, זה לא עולה כסף, אבל אתה חייב להירשם למסלול ולהוציא אישור, כדי שהמקבץ אנשים על המסלול יהיה מדורג, שלא יהיו פתאום מאות אנשים ביום אחד, אתה מבין?
יש אבל כזה תאריך מסוים שמתחילים בו, ואת מקבלת תאריך שכבר התחיל בו?
פחות או יותר מתחילים בסוף מרץ, זה נחשב מאוד מוקדם לעונה, אבל הם פותחים בעצם מסוף מרץ, למי שמתחיל מהדרום, מאזור מקסיקו, סוף מרץ, אפריל, זה תחילת העונה.
ואת התחלת מאיפה?
אני התחלתי גם מגבול מקסיקו באזור סן דיאגו, וקיבלתי תאריך מאוד, מאוד לא טוב לפרמיט, אבל בתכלס התחלתי שבועיים אחרי. אז כאילו לא באמת, לא יישמתי את מה שהיה כתוב. זה לא שיש שם איזה ריינג'ר שמקפיד על זה. זה באופן כללי חשוב שפשוט יהיו לך את האישורים למקרה ו...
אגב, צריך לדעת מי נמצא שם.
לגמרי. לגמרי, במקרה של חילוצים והצלות, חשוב שידעו מי נמצא על המסלול. כל מטייל הולך את השביל הזה עם טלפון לווייני, לא ראיתי אף מטייל שעושה את זה בלי.
אבל שישראלים מתאים להם דווקא לוותר על זה.
מתאים להם כי הם כזה בראש של בונה זה כבד, זה שוקל קילו, זה מסלול שהכל מאוד נחשב, כן, כל עניין הקילוגרמים והאולטרלייט, אבל זה מכשיר מציל חיים, ממש.
השתמשתי,
גם פעם אחת נתקעתי על הר מאוד מושלג, ורק ככה יכלתי לדעת מה המזג אוויר הולך להיות, ממש היה שם לחצן להבנה של המזג אוויר. פעם אחת סימסתי למלאכית שביל שתאסוף אותי, כי נתקעתי גם באיזשהו הר בלי יכולת לצאת ממנו, והיה שם כביש קטן. אז זה טלפון שעובד במקומות שאין בהם קליטה סלולרית, לפעמים זה 4-5 ימים שאין רשת. בארצות הברית זה קריטי, זה לא כמו בארץ, צריך להבין, זה מימדים, זה מרחבים אחרים, זה ארצות הברית, זה ענק. אתה יכול ללכת שעות על גבי שעות לבד, לא לראות בן אדם.
זה גם האזור הפחות צפוף. אנחנו מדברים הרי על החוף המערבי, זה חוף שהוא אולי קליפורניה יותר צפופה, אבל שאר המקומות שם.
כן, שוב, בהשוואה לניו יורק, לצד השני, כן. זה אזור הרבה פחות צפוף, נכון.
ואם ניגשני בלמה, כי הרי כל דבר בחיים יש לו את הלמה, שזה מוביל לאיך, אבל מה הלמה שלך במקרה הזה?
תראה, כשיצאתי לשביל, זאת לא הייתה איזושהי החלטה מודעת. אני סיימתי באותם ימים את התואר, הייתי כזה סטודנטית בירושלים, עברתי משבר מאוד גדול, באמת הייתי כזה באיזושהי צומת דרכים. הייתי אז בת 28, באתי להתחתן עם הבן זוג שהיה לי אז, ודי לקראת הצעת נישואים, כשהדבר כבר היה מאוד מדובר, והיינו בצעדים לקראת הדבר הזה, לקראת הצעד הבא, אז כל הקשר התפרק. עזבתי כל מיני... דברים משמעותיים שעשיתי באותם ימים. זאת אומרת, זה היה משבר גדול, הוא הוביל כזה לפירוקים בחיים שלי, עזבתי את הלהקה שהייתי בה עד אז, באותם ימים הייתי מוזיקאית, גם ניגנתי מוזיקה הודית, עזבתי, אני והבן זוג נפרדנו, אחרי כזה דרך ארוכה ביחד, שוב, קצת לקראת חתונה, כביכול, או הצעת נישואים. והמשבר הזה הוביל אותי כזה לרצות לשנות את החיים שלי. פתאום שאלתי את עצמי, מה אני רוצה לעשות? איפה בא לי להיות? ואני זוכרת אחרי 4 שנים שהייתי עמוק בתוך ההתחייבויות האלה של תואר, כל מה שרציתי היה להיות לבד עם עצמי, ורגע לפגוש את עצמי מחוץ לזוגיות, מחוץ למערכות יחסים. זה ממש הוביל אותי למסע ריפוי מאוד גדול, זאת אומרת, הבנתי שבמשך הרבה מאוד זמן שחזרתי כל מיני בעיות בתוך מערכות יחסים, כשהסי בעצם היה קשר הרבה יותר קדום בגיל 22, שהיום אני יודעת להגיד שזה היה סוג של קשר מתעלל, כאילו ממש מערכת יחסים רעילה. מתעלל לא במובן של אלימות פיזית, פשוט מין קשר שיש בו המון סחטנות רגשית ומניפולציה, ויצאתי מהקשר הזה ממש פגועה, והבאתי את כל הדפוסים האלה לתוך המערכת יחסים הבאה והבאה. ועשיתי מין סטופ כזה, הרגשתי שאני חייבת זמן עם עצמי, זמן בטבע, החיים גלגלו אותי לארצות הברית, אני לא טסתי לארצות הברית בידיעה שאני הולכת לעשות את הטרק הזה. באתי לטוס לאוסטרליה, ובכלל מצאתי פתאום כרטיס טיסה זול לארצות הברית, ומשם זה כבר התגלגל.
הכל רנדומלי, הכל...
מאוד, מאוד רנדומלי. כאילו הגעתי לארצות הברית, עבדתי שם 50 שנה, התארחתי אצל אנשים שכזה סיפרו לי שהם גרים שם, די מהר קניתי רכב, התארגנתי כזה על פשוט לעבוד ולהסתובב, והיה לי איזשהו חבר טוב בירושלים, אני זוכרת שלפני שעזבתי את העיר, הוא ישב איתי בסושייה, והוא סיפר לי על טרק מאוד יפה בארצות הברית, במערב ארצות הברית, והוא אמר לי, אם את מגיעה לקליפורניה, אז אולי באמת תתגלגלי לשם. וזה ישב לי איפשהו בראש, וכשהגעתי לארצות הברית זה כאילו התפוצץ, אמרתי, וואו, זה מתיישב לי על כל הצרכים שלי, להיות לבד עם עצמי, להתבונן על הדפוסי התנהגות שלי, להיות בטבע, אני מאוד אוהבת לטייל. ולאט לאט זה התגלגל לכדי ליישם את זה. פשוט באיזה שלב, זה היה בנובמבר באותם שנים, זה היה נובמבר 2017-2018 כנראה, 2018, נכנסתי לאתר של ה-PCT, הזמנתי פרמיט, ואז קלטתי שזה כזה קורה. ובעצם מנובמבר עד אפריל התכוננתי למסלול. זה היה ממש מהיר. אתה מבין? לא חלמתי על זה אף פעם, לא התכוננתי לזה כל החיים שלי, זה היה כמה חודשים שקלטתי שזה הולך לקרות, והתחלתי להתארגן על המסלול.
עשית שבילים ארוכים לפני כן?
עשיתי את שביל ישראל ואת שביל הגולת בארץ, אבל אף פעם לא עשיתי שביל כזה ארוך
לפני. וגם לא לבד?
לא לבד, לא. יצא לי לטייל הרבה לבד בעבר, כזה גם טיול אחרי צבא כזה קלאסי, אבל לא כל כך הרבה זמן בשטח ובטבע לבד. פה הייתי 4 חודשים מתוך חצי שנה לבד.
וואו, זה אומץ מטורף. באמת, דבר ראשון, כמה שלבים. שלב ראשון של להגיד, אוקיי, אני במצב לא טוב, צריך לקטוע את זה, שזה הרבה מאוד אנשים יש להם את הקושי. תמיד כשמדברים על תרפיה, השלב הראשון בתרפיה זה להכיר בבעיה.
כן.
ובעצם זה שאת מכירה בה, את יודעת שצריכה לפתור אותה, ואת יודעת מה לעשות, ואז את עושה את הצעד הזה שהוא דרמטי, אבל הוא גם נחוץ. זה מדהים.
זה לקח זמן, אתה יודע, זה התהליכים של חיים. כאילו, שוב, זה הגיע לדעתי לאיזשהו מקום שזה היה כזה, או שאני בוחרת בעצמי, או שאני מתה במובן מסוים. כאילו, הרגשתי שאני כבר לא יכולה יותר, אתה מבין? זה הגיע לאיזשהו סף כזה. וזה לא היה מוסבר, כאילו, הכל היה טוב כלפי חוץ, הייתי בזוגיות טובה, אהבתי מאוד את הבן זוג שהיה לי אז, שעמדנו להתחתן, אהבתי את הלהקה שלי, אהבתי את העשייה שעשיתי באותם ימים. אבל משהו לא התיישב שם, הרגשתי שאני כאילו ממש בוגדת בעצמי. וזאת הייתה בחירה מחודשת בחיים, זה היה לבחור לפגוש את עצמי באמת, את הפחדים שלי, את התשוקות האמיתיות שלי. אני זוכרת שכשהייתי שם בשטח, והיו לי המון מצבים שכמעט מתתי, או כמעט קרה משהו רע כזה, והייתי בכזאת השלמה, כאילו במין חוויה כזאת של ידיעה מאוד עמוקה, שאני נמצאת במקום שאני צריכה להיות. כאילו, לא משנה מה יקרה, אני עושה כזה חסד כרגע עם עצמי, שאני בתוך המסלול הזה, שאני בדרך הזאת, שזה בכלל לא משנה, לא היה לי אכפת מכלום. ומאז אני לא חושבת שחזרתי אי פעם להוויה שהייתי שם בדרכים, אתה מבין? כאילו, יש משהו להיות לבד עם עצמך שעות על גבי שעות, שמאמת אותך עם כל כך הרבה תחושות, אתה בנוכחות סי, אתה כל כך מרוכז במה שקורה ברגע, אתה לא חושב על חשבונות, על תשלומים, על אנשים, על סיטואציות, אתה כאן, אתה שומע את הציפורים, חשבתי איפה אני הולכת לפתוח את האוהל באותו לילה, איפה הנקודת מים הבאה, וכאילו, כולי נוכחות, כמו בעל חיים, כאילו.
מדהים.
ממש.
אבל לא ניסית להתחבר לקבוצות בדרך?
פגשתי מלא אנשים, וממש נכנסו לי גם ללב, כאילו, גם באמת טיילתי לאורך המסלול עם 3 גברים, כל פעם עם אחד מהם, בעיקר כשהיה מזג אוויר קיצוני, או שהרגשתי לא בטוח.
חשוב.
ממש. וגם מאוד אהבתי להיות איתם, זה עשה לי טוב. אתה יודע, אחרי פיקים כאלה של לבדות, של שעות על גבי שעות לבד עם עצמי במחשבות שלי, פתאום לדבר עם מישהו, זה היה ממש כיף. אבל לא, חיפשתי איתה לבד. זה מה שביקשתי. לא ביקשתי את ההסחות דעת. כאילו, באתי להיות עם עצמי. זה היה מאוד ברור לי.
והלבד לא הלחיץ אותך, לא הפחיד אותך?
אמרתי לך, הייתי בנקודה של, כאילו, לא היה לי אכפת. לא היה לי אכפת אם אני אמות או יקרה לי משהו, לא היה לי מה להפסיד. הייתי במצב לא באמת טוב מול עצמי, אז כאילו, זה רק ריפא אותי, זה רק עשה לי טוב. והרגשתי כל כך טוב שאני מאפשרת לעצמי את המתנה הזאת, שלא פחדתי מההשלכות של זה. שוב, זה גם קצת כזה ילדותי ונאיבי, הייתי במקום ההוא שם. היום יש לי דברים להפסיד, היום לא הייתי שמה את עצמי בסיכון, אתה מבין? אבל זה היה מדהים, זה בדיוק מה שהייתי צריכה אז.
אבל נגעת בזה שבאמת היה גם מצבים של חיים ומוות.
כן.
שנייה,
מה קרה שם לעזל? סתם, זה דברים מפגרים, זה מין מיקס כזה שלא להבין איפה אני נמצאת במרחב. לטפס על הר מאוד גבוה מושלג, עם מכנס קצר, שמתחיל לרדת עליי שלג, ואני לבד, אין אנשים סביבי, ואין לי ציוד מותאם להליכה בשלג. כאילו שם כמעט מתתי מהחלקה על קרח, שאם הייתי מתגלגלת מהר, הייתי פשוט נופלת מהרכס. זה אזור, אני מדברת כרגע על הסיירה נבדה, זה אזור שכל שנה מישהו מת שם, מנפילה בשלג. עכשיו, מישהו סיפר לי אתמול, שלפני שנה ב-PCT מישהו נהרג באיזשהו מעבר ערים, פשוט כי הוא חטף מחלת גבעים. להיות לבד באזורים האלה, זה פשוט לשים את עצמך בסכנת חיים. באזורים האלו, שהם ספציפית מסוכנים, שאומרים לטייל שם בזוג או בקבוצה, לא ידעתי את כל זה, נכנסתי לאזורים האלה לבד,
לא ממליצה.
אני לא ממליצה שום דבר, אני לא חושבת שצריך לקחת אף בן אדם, אתה יודע, כזה אוטוריטה על שום דבר. כל בן אדם צריך לעשות את המחקר שלו ואת הבדיקה שלו, מה מתאים לו ומה הגבולות שלך ושלך. אבל לא עשיתי בדיקה מעמיקה לפני השביל, לא קראתי אליו בקושי, ופה הייתה איזושהי טעות, אתה יודע, לא התכוננתי לזה הרבה. כשאתה לא מתכונן, אתה לא מבין לתוך מה אתה נכנס. וגם פה יש איזשהו קסם, כן? החוויה היא מאוד, וואו, בלתי אמצעית, אתה לא יודע לאיזושהי הרפתקה אתה נכנס.
או שתפיץ
בפתוח, כאילו.
זה נגמר טוב, באותה מידה גם...
יכל להיגמר.
יכלנו לא לדבר פה.
נכון. כמעט מתתי שם היפותרמיה באחד הימי. כאילו, ממש ברמה שהגעתי לילפון, קרו כל מיני דברים, אתה יודע, זו הייתה הרפתקה כזאת, אבל אני לא יכולה להגיד שפחדתי. היום אני הרבה יותר פחדנית.
כן, כן. יש לך מה להפסיד, אבל...
כן, אני חושבת שאני הרבה יותר מאוגנת במציאות, ואני גם חושבת שהתבגרתי, אני מבינה היום דברים אחרת. אני חושבת שחייתי אז באיזה פירלס כזה. Mm-hmm. זאת חתיכת מתנה, אני ממש שמחה על החניכה הזאת.
זה התבגרות כלשהי.
כן, התבגרתי, יש לי יותר עוגנים היום, ודברים חשובים, באמת. אני חושבת שאני mm-hmm. מבינה דברים אחרת, אבל זה היה מאוד, מאוד משמעותי לאז.
היה יכול להיות משברים נפשיים שם, או מנטליים, שנשברת ואמרת, די, אני חותכת עכשיו.
ברור. כשהייתי ברכס הזה, כשאימת נפלתי מהר, זה היה 5 ימים שהלכתי לבד, לא ראיתי אנשים. הרגליים שלי היו חתכים עמוקים מהשלג, מנפילות בשלג, על קרח, על סלעים. עם מכנס קצר. לא היה לי את הציוד המתאים בכלל. ומצאתי איזשהו מעבר הרים, וירדתי מהרכס לשבועיים. ונסעתי לאיזה... אזור אחר בקליפורניה, ישבתי בבריכות, מעיינות חמים, עם חבר טוב. אמרתי, זהו, זה נגמר. לא רוצה לחזור. ואז פתאום התחיל לדגדג לי. כזה, אמרתי, לא, עינב, את בתוך משהו, תתמסרי לזה, הכל טוב, אל תפחדי, ובאמת חזרתי. אבל זה היה איזשהו סוג של משבר ראשון, שקלטתי שהטבע זה דבר לא יציב ומסוכן. זה עוצמות אחרות, זה לא מה שפגשתי בארץ. כאילו, זה לא השלג הזרזיפי של החרמון, וזה לא קצת גשמים. זה מזג אוויר קיצוני. זאת אומרת, כשהייתי לשם לבד, וחוויתי את זה לבד, באמת הבנתי מה זה אומר להיות בתוך סופת שלגים, מה זה אומר לישון לבד כשאני שומעת דובים מסביבי בלילה. זה מפחיד, זה מעורר את כל החושים.
זה גם מעלה עוד נקודה באמת, הבעלי חיים הרי באמריקה הם מסוכנים, יותר מבארץ. בארץ אנחנו לא רגילים לזאבים ודובים, אין לנו את הפחד מזה. ושם יש הרבה מאוד דברים שכבר רגילים אליהם.
נכון.
אז איך מתמודדים עם זה?
שוב, אני ממליצה לא להתנהג כמוני וכן קצת לקרוא. היו לי כל מיני אמצעי הגנה עצמית שהם בכלל לא רלוונטיים לרוב, כמו גז מדמיע כזה נגד דובים, הייתה לי משרוקית שאמורה להבריח חיות, אבל בפועל צריך דברים ספציפיים. זאת אומרת, נגד דובים, באזור שיש דובים, צריך קופסה מיוחדת לאוכל שבתוכה מאחסנים את האוכל. לא היה לי את זה, אז הדובים התקרבו לאוהל שלי. וואו. הייתי חייבת לקנות את זה בשלב, והייתי קמצנית כזה עם תקציב גרוע. בסוף קניתי את הקופסה הזאת, וזה באמת עזר לי בשבועות שהלכתי באזורים עם דובים, אבל מה שהכי הפחיד אותי זה להתקל בפומות, בסוג של, זה נקרא mountain lion באנגלית. וזאת חיה שפעילה בעיקר בלילה, אז ככל שקראתי והבנתי שהסיכוי שאני אתקל בהם הוא קטן, אז גם פחות נבלתי. יש מטיילים שהולכים בלילות ונתקלים בהם, מבחינתי זה סופר מסוכן, כאילו אין מצב.
וואו. אבל כן נתקלת בבעלי חיים מיוחדים או אקזוטים כאלה?
פגשתי, יש תקופה שבצפון וושינגטון הלכתי ואתה רואה הרבה ציידים. זה אזור שיש בו הרבה, לא אייל, מוס.
מוס.
מוסיו. זאת חיה מטורפת.
יצומה.
יצומה, היא חייזרית, והם מוצאים צליל, הצליל שלהם, הקריאות שלהם אחד לשני, זה פשוט הזיה. ואתה הולך בסבכים, בג'ונגלים, אתה שומע אותם ברקע ואתה רואה ציידים מתחבים בשיחים, זה היה מאוד סוריאליסטי. צייד אחד כמעט ירה בי כי הוא היה בטוח שאני חיה.
איך, את לא דומה בי?
לא, לא קלי דומה, כי הוא הזין בטח לצליל, לרחשים בסביבה. ראיתי המון צפרדעים, המון נחשים, המון במבים ואיילים. אתה רואה הרבה ג'ק רביט, זה סוג של ארנב עצום, קצת כמו בגז בני כזה. אוזניים ארוכות. חתיכת חיה, כאילו זה לא... תשמע, אני זוכרת מלא מפגשים עוצמתיים עם חיות. גם לפגוש דוב בטבע.
פגשתי
דוב.
זה גריזלי או שזה דוב או יש?
לא, 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 זה דוב שחור.
כן, שהם יותר קטנים, אבל עדיין...
נכון, דוב גריזלי אין באזור הזה, יש לכיוון קנדה כבר ואלסקה. נתקלתי בהמון חיות, גם כל הזמן. יש גם איזה שלב בשביל שאתה כבר... אני באופן אישית, כן, אני הרגשתי שאני כבר, אני לא מטיילת שנמצאת בתוך הטבע, הרגשתי שאני הטבע. כאילו מה שקורה פה הוא חלק מ... אני חלק מהדבר הזה, אני לא מבקרת פה, אני לא אורחת פה. והחיות התרגלו אליי לנוכחות שלי, הרגשתי שאני כבר לא, לא יודעת, יכלתי לעבור ליד במבי או אייל או צבי, וכאילו בלי איזושהי התייחסות מיוחדת, כאילו אני כבר חלק מהתפורה הזאת. השיא שלי היה ללכת למלא בקבוק מים, ושאיזושהי איילה באה לשתות לידי. כאילו ממש כמו איזה סוואנה באפריקה, אז אתה רואה כאילו חיות שוטות אחת ליד השנייה כזה במאגר מים, אז ככה. וזה היה מטורף, כאילו ההבנה שכזה היא מריחה אותי, היא קולטת שאני לא טורפת, והיא לא פחדה להתקרב אליי. זה מאוד נדיר.
זה עניין של גם מה שהם קוראים עליך ומה הם מרגישים עליך.
לגמרי. אני חושב שאני מושכת מלא חיות, זה היה בתקופות, כל פעם משהו אחר, כאילו ממש טוטמים כזה, אינדיאני כאילו כזה.
וואו.
כן.
אולי בגילגו קודם היית איילה.
מי, עוד צפרדה. היו לי הרבה צפרדים. הרבה צפרדים.
עכשיו לי, בארץ אתה תופס מלא בר חשים ויתושים.
יש גם תקופת בר חשים במסלול הזה, וואו, וואו.
חטפת נחיל?
נחיל. היה איזה יום שכולם אמרו שיש כן צרעות בנקודה מסוימת בקילומטראז' הזה והזה. ואני פחדתי, פתחתי את השק שינה שלי, אוקיי? והלכתי איתו פרוס על כל הראש והגוף שלי, כדי שהם לא יעקצו אותי. והצירה עקצה אותי באף, זה היה נורא מצחיק. כאילו חלק היחידי שהיה פתוח לאוויר. אז זה גם איזה משהו שקרה לי. זה היה נורא מצחיק, כי כל המטיילים סימסו אחד לשני, תיזהר בקטע הזה. כולם חטפו גילו, כן. כולם חטפו הקיצות.
טוב, בכל שביל יש לך את האתגרים שלך, כאילו, אין לעשות.
לגמרי.
שחבר שעשה את שביל ישראל, והוא סיפר שבאיזשהו היה כל כך מסריח, שפשוט היה לו ענן זבובים סביבו, שנפסיק את עצמת חראו.
וואו, בטוח.
כן, יש מלא זה, באמת. בנפל נגיד, היה לי הלוקות בשביל.
גם שם אין שלוקות.
שלוקות?
באגמים הגדולים, כאילו...
אז שם יש הלוקות יבשה בנפל, שאתה לא צריך להנס למקור מים, פשוט מטפסות עליך, מוכשפיות.
מבחיל. לא, זה השוטים הכי גדולים שלי, זה כזה לישון, ושמשהו יתחיל לטפס עליי.
אז ישן תמיד באוהלים, לא בסקש פתוח.
ישנתי באוהל, מאוד שונה מאיך שמטיילים בארץ, אני זוכרת שאת שביל ישראל עשיתי רק בסק שינה. כן, יש שם הרבה יותר חיות, יותר אתגרים. באזור הזה של המדבר, אזור גבול מקסיקו, ראיתי אנשים משנים צהריים ונחשים מטפסים עליהם ברמה הזאת. שמעתי את הדבר הזה כמה פעמים וראיתי את זה פיזית פעם אחת.
אז לא שם צהריים.
גם לא, אני לא יודעת לשם צהריים, זה בעיה שעד היום אני סובלת ממנה, אבל תמיד אוהל ושק שינה. זה ממש, שוב, שם ספציפית עם החיות שיש, טרנטולות, עכבישים מסוימים, אין מצב, כאילו, ממש זה הפחיד אותי. אני זוכרת שבצפון קליפורניה, כשכבר היה קיץ והיה חם, לא פתחתי את האוהל, ומאוד נהניתי מזה. אבל זה מאוד תלוי איפה.
כן, זה כבר תקופות נאו שיש פחות... פחות חיות רעות, מה שנקרא.
בדיוק.
ומבחינת באמת אריזה ואוכל, איך זה עובד שם? זה צריך להיות אולטרלייט הרי.
אני לא הייתי מטיילת אולטרלייט בכלל.
לא? כמה זה שקלתי שלך אז בערך?
לא בטוחה בכלל, אבל בסביבות ה-12-13 קילו, ברור שהיה אפשר פחות. סחבתי טיק עם מערכת גב מאוד טובה, אז הוא שקל יותר. זה מה שהיה לי חשוב באופן אישי, אבל... סחבתי תמיד איזושהי סמלה, כאילו, שבאמת זה לא היה הכרחי.
כן, בגלל שיהיה חתן פוטנציאלי באמצע.
לא, ממש לא. פשוט אהבתי להגיע לכפרים ולהתקלח ולראות כמו בת אדם. ממש לא אהבתי לראות כמו מטיילת מסריחה, כאילו, על גבול ההומלסית. היה לי ממש חשוב כזה. טיילתי בשלב מסוים עם הקופסת תכשיטים שלי.
וואי, פייר.
כזה, לא יודעת, אני זוכרת שאני מגיעה לכל העירה, והייתי תמיד קונה איזושהי סמלה או מחליפה את המלתחה שלי, כאילו, מאוד... מאוד היה לי חשוב כזה ליהנות מהדרך, לא להיות מטיילת סרוחה כזאת. סחבתי חליל, היה לי יוקללי לחלקים מהמסלול, ספרים, קריסטלים.
קריסטלים זה כבר...
זה כבר ל-next level.
כן, זה כבר כבד.
לא, כל מיני חברים הביאו לי את זה להגנה ואת זה לשמירה, וזה קריסטל שטוב לתיאור מים. ומצד שני, לא סחבתי פילטר, ולא סחבתי... לא יודעת, ברקניסטר באמת, את הקופסת דובים.
אז איך סיננת מים?
לא סיננתי.
לא סיננת מים? ולא היה שישו לי חולרות?
כלום.
וואו.
אבל אני ממליצה את זה רק למי שטייל בהודו, ושהה שם יותר מחצי שנה ברצף. אני הגעתי לשם ממש מחוסנת, כאילו במובן הזה. הרגשתי ממש שהמים טובים. אתה יודע, זה מי נחלים מפסגות של ערים מושלגים. הסיכוי שזה יהיה כאילו מזוהם. זה לא מים כמו בארץ, זה לא הנחלים של ישראל. שהכל זה כן. לא, אין מצב, הכל נקי. גם שמתי לב, אם אני לא שותה מאזור שיש שם פגר של חיה, אתה רואה את הכל. אתה כבר יודע גם לזהות, אתה ממש מתחבר לטבע, אתה שם לב לדברים האלה. מפתח ניואנסים כאלה, כן.
ומבחינת אוכל, בישלת לעצמך?
אוכל, כולנו, גם אני הסתובבתי עם פקל קפה קטן כזה, פינג'אן שיש לו מכסה נגד רוח, הייתי מבשלת כל ערב ארוחה חמה. היו לי כל מיני סקיות כאלה של דברים שמתנפחים במים, פסטה, פתיתים, פירה.
אה, יש בעצורת פתיתים, כי זה ישראלי.
זה, יש שם ממש סקיות בזיפלוג של ארוחה חמה, אבל שווה. זאת אומרת, אתה יכול לאכול מנה בשרית שארוזה לך בסקית של... זה מין אוכל מיובש כזה.
זה לא עולה כמו בארץ? 30 שקל למנה כזאת?
זה, אני בטוחה שזה היה יקר, אבל רוב ההוצאות שלי היו בעצם רק על אוכל, לינה, וזהו, בגדול. אז כאילו, אתה יודע, את הכסף שהיה לי, הקדשתי להוצאות האלו. מדי פעם הייתי קונה לי איזה משהו מפנק. זוכרת שאת הימים הראשונים של כל מקטע כביכול, מכפר לכפר הייתי סוחבת אבוקדו, ביצים קשות, קצת פירות, ואז ברגע שזה נגמר, אז יותר מבוסס כזה על טונה, טורטיה עם איזה גבינה ודברים כאלה מגעילים, אתה יודע.
וכמה זה מרחק בין העירה לעירה לפעמים? בין מזון למזון?
בסביבות ה-100 או 80 קילומטרים, זאת אומרת, כל יום אתה, בסביבות ה-4-5 ימים, תלוי בקצב הליכה שלך. זה יכול היה, גם היה להיות מקטעים של 120 קילומטרים, 200 קילומטר, זה מאוד תלוי. משתנה. אבל...
זה בסביבות להרבה ימים, אחד כזה.
תמיד סוחב ל-4-5 ימים, כן.
אז התפלק מדי פעם, אז צ'יזבורגר במקדונלדס?
ברור. לא, זה הפך להיות הפרעה, כאילו הייתי רואה כבר כפר, כבר דמיינתי את ה...
את המקדונלדס.
כבר הכנתי לרייר על התמשיל, הארוחה החמה הבאה, כאילו ממש יכלתי לדמיין. כן, גם התמכרתי ברמות לסוכר בטיול.
איך, אתה רואה גמל?
לא, להפך, אתה מפתח הרגלים, מה זה רעים? כאילו כן, אתה בטבע, הייתי בטבע, סופר מוכסרת מאוכל טוב, אתה אוכל, שוב, תזונה של שטח, של ארוחת טיולים, ואז מגיעים לכפר וחוגגים על ג'אנק פוד.
כתוב, את מגיע לי.
כן, אתה גם שורף באמת המון קלוריות, אתה באווירה של טיול, לא מתחשבנים על הדברים האלה, מאוד נהניתי, ואכלתי מה שבא לי. בסוף הטיול, היו לי המון חורים בשיניים.
וואו.
והייתי לקראת נסיעה לג'מייקה, והייתי חייבת לעשות סטימה, הכל היה כזה מאוד, זה היה נורא מצחיק. כן, התמכרתי לסוכר, אכלתי ביום שקית של גומי, אתה יודע, גומי
כל יום.
כל יום שקית.
היית סוחבת עצמה, מה שלי, מלא שטויות.
כל יום חפיסת שוקולד, כאילו חפיסה שלמה של שוקולד ביום. תחשוב, זה אומר חמישה חפיסות לחמישה ימים.
כן, וואי, זה המון.
זה המון. ושוב, מצד שני, אתה שורף 3,000 קלוריות. אז כאילו, אתה אף פעם לא, זה לא ששמנתי, נעשיתי מאוד שרירית. כשסיימתי את השביל, הייתי חייבת לגמל מהדברים האלה. אימדיאטלי.
זה בעיה, זה בעיה.
כן, כן.
טוב, ג'מייקה נראה לי מקום טוב להיגמל מהדברים האלה.
וואו, ג'מייקה סופר משמינה. כן. יד של אוכל מטוגן, אוף וכל האוף מטוגן ודמפלין, וכאילו אוכל הכי גרוע בעולם, אבל טעים.
אתם יש עכשיו ממש יצא פרק על ג'מייקה, אז מי ששומע מוזמן לחזור, לשמוע.
אחלה ג'מייקה.
אחלה ג'מייקה, באמת. יש לך איזשהו כמה חוויות מרכזיות, זכורות, איזה משהו נקודתי כזה?
בטח.
יש משהו שקשור למוות או כמעט מוות, בטח?
לא בהכרח זה. אני חושבת שמה שהיה לי הכי משמעותי בתכלס זה מפגשים עם אנשים. התחושה הזאת שהלב שלי פתוח במאה, כאילו הייתי מאוד בנוכחות, כמו שאמרתי מקודם, נוכחות שלא ידעתי בחיים שלי, קשיבות לכל רחש, לכל צליל, מאוד מקשיבה לעצמי, למה בא לי לעשות, איך הגוף שלי מרגיש, האינטואיציה שלי סופר התחדדה, אני חושבת שזה היה לי הכי משמעותי. ברמה של לשים לב לכל בחירה שלי, ולשים לב מאיפה היא באה. וזה יכול היה להיות אם אני עולה על טרמפ, ולשים לב אם מתאים לי לנסוע עם הבן אדם הזה, או שהוא מרגיש לי לא נעים. שוב, החוויה שלי גם כאישה בתוך העולם והכל, כן? או לא יודעת, להתארח אצל אנשים מדהימים שריגשו אותי. אני זוכרת שאני נפרדת מאנשים בדמעות, בבכי מטורף. כאילו, הלב שלי היה כל כך פתוח, אתה יודע. התאהבתי שם באנשים, כאילו, בידיעה שאני לא אראה אותם יותר בחיים. זאת החוויה שקשה. אתה מצד אחד ממש מאמץ את מה שקורה סביבך ללב, ומצד שני, כדי להמשיך את המסלול, אתה חייב כל הזמן להיות בתנועה. אתה לא יכול להיקשר לכלום.
פגשת הרבה תרבויות. יש שם גם הרי אינדיאנים קצת, ויש שם את האמריקאים שמוסלמים מיוחדת.
לא פגשתי באמת אינדיאנים, לא באזור הזה. בכל אופן, כן מרגישים את ההשפעה, אם זה בשמות של מקומות מסוימים, בשמות של ערים בעיקר, אבל כן פגשתי את האמריקאיות, כאילו, לשיא שלה. נגיד, הרחה אותי פעם מישהי, היא תהילה ביום הראשון כמוני, ונפגשתי איתה בסוף היום הראשון, ונדלקנו אחת על השנייה. בחורה מקסימה, היא צעדה את השביל באיזושהי מטרה לעשות רייז פנדינג כזה לנשים, women trafficking, כאילו סחר בנשים. היא בעצמה היה לה סיפור חיים מאוד קשה, אמריקאית שההורים שלה עזבו אותה בגיל מאוד צעיר והתגלגלה לעבדות, ממש ככה.
זה מטורף שזה עוד בימינו.
מטורף. והיא הרחה אותי אצלה, הגעתי לצפון קליפורניה, אזור לייק טאהו, והיא באה לאסוף אותי, והאוטו התפנצ'ר, ועלה באש, ואנחנו באמצע הצומת, והבת שלה באה לקחת אותנו. שבועיים אחר כך היא סיפרה לי שהבת שלה נחטפה על ידי מישהו מהכנסייה המורמונית, כאילו, כאלה סיפורים, סבבה? מה זה נחטפה? איפה? כאילו, מה קשור? ואני זוכרת שישבתי איתה ועם השתי בנות שלה לפני שכל הדבר הזה קרה, ישבנו ב-4 of July, זה יום העצמאות האמריקאי, ישבנו באגם, ראינו זיקוקים, אכלנו פופקורן, והבנות שלה שאלו אותי, תגידי, את פעם אכלת פופקורן? כאילו, וכזה, מין, שוב, הקלאסי הזה של האמריקאיות, שחשבות שישראלים חיים במדבר ורוכבים על גמלים. אז היו לי המון חוויות קיצון כאלו. כאילו, מפגשים עם אמריקאים, אמריקאים, לסרטים.
זה הפרברים.
הפרברים.
הפרברים, מי שלא מכיר, ארצות הברית של העיר ושל הכפר.
בדיוק. אז ממש פגשתי כאלו. אנשים שכאילו שמו לי יד על הראש וברכו אותי בשם האל. אנשים שפתחו את הכנסייה שלהם בפניי והזמינו אותי לעלות ולספר על ישראל. כאילו דברים כאלו קרו לי. ממש כזה חוויות קיצון כאלו.
זה גאווה, אבל שמתייחסים ככה לישראל.
כן, באמת, זה תלוי איפה בארצות הברית. יש גם גזענות כמובן, אבל בסך הכל חוויתי חוויה מאוד טובה, כישראלית ובכלל כאישה.
פגשת הרבה ישראלים או יהודים בטרק?
פגשתי בסביבות ה-10-15 ישראלים. היום אני יודעת שהרבה יותר עושים את המסלול הזה, ובטוח אפשר לפגוש הרבה יותר.
והרגשת שזה יותר משמעותי שאת פוגשת מישהו מהישות שלך?
לא. תראה, יצא לי לטייל עם שני ישראלים, מתוך כל השלושה שעשיתי איתם את הטיול. אני חושבת שיש משהו באמת בשפה ובתרבות. אני זוכרת שאחרי איזה שבועיים שתהייתי לבד לגמרי עם עצמי, פתאום טיילתי עם ישראלי, והוא הצחיק אותי כל כך. וזה היה לי כיף, זה היה לי מאוד חשוב. כאילו משהו באמת בשפה ובתרבות, אין מה לעשות, הוא מחבר.
כן,
זה היה לי מאוד כיף. אבל זה לא שחיפשתי את זה באופן, אתה יודע, ספציפי, זה פשוט נמשך לשם באופן טבעי, זה מה שקרה. כן.
ועכשיו שאלה קצת יותר אישית, איך ההורים שלך הצטרדו את כל הדבר הזה? כי זה לא פשוט, מישהו שכזה כל כך הרבה קילומטרים ממך ולא יכול לעזור לך, הוא לא יודע מה קורה איתך.
קודם כל הם היו מקושרים לטלפון הלווייני, אז אבא שלי היה במעקב מטורף על מה הייתי ואיפה.
אתה חמל.
כן, היה חמל. פתחו חמל בארצות הברית ובארץ. כאילו בארצות הברית היה גם חבר טוב, יוני המתוק, שהיה מקושר לכל צעד שעשיתי, והוא גם בא לבקר אותי פעמיים והביא לי הספקה, כאילו מאוד לוויתי במסע הזה. ההורים שלי לא ידעו שאני לבד, נגיד את זה ככה. זאת אומרת, אם הם היו יודעים אז, תוך כדי שאני מטיילת את רוב המסלול לבד, הם היו נכנסים לפאניקה. אבל הם גם לא מבינים, אתה יודע, בן אדם שעוקב אחרי המסע כזה מרחוק, הם לא מבינים את הקילומטראז' שעשיתי ביום, הם לא מבינים מה זה ללכת לבד, דבר כזה. זה לא בעולם מושגים שלנו בארץ.
שאתה בכלל לא חושב עליהם, כאילו, הבדידות הזאת שבארץ אתה הולך קילומטר, אתה רואה עמודי חשמל, אתה תמיד רואה משהו, ויש לך מלא בסיסים בארץ, שתופסים על השטח, כאילו, בנגב, תמיד יש משהו.
נכון. זה משהו אחר לגמרי, ואני חושבת שזה שמר עליי גם שהם לא הבינו, כאילו, איפה אני נמצאת עד כדי כך, כי זה היה מפחיד אותם, הם היו דואגים יותר. לימים, כשהתחלתי לעשות את ההרצאה, ואבא שלי שמע את ההרצאה שלי לראשונה, אני זוכרת, בסוף ההרצאה ראיתי את הפרצוף שלו. הוא היה נראה כמו באייס ונטורה במסכה, שהמסכה על הריצ... כאילו לא אייס ונטורה, במסכה. הוא היה בהלם, הייתי צריכה להרים את הלסת שלו, כאילו. כן, זה היה נורא מצחיק.
וואו. טוב, מבין את זה. מבין את זה, כי זה אתגר. גם שאתה לא חובד לעזור או שאתה כזה מרחוק. ואם נחזור לנקודת ההתחלה שלך, שאת יצאת הרי עם איזה מישן כזה נפשי שלך אישי, איך זה פתר איזה נוח דרך, יצאת עם תובנות מסוימות מהדבר הזה?
קודם כל אני חושבת שאנחנו אף פעם לא פותרים שום דבר. כאילו זה לא, אף דבר הוא לא איזה פתרון קסם כזה, זה... אני חושבת שהסכמתי להסתכל על עצמי באמת, לראות את הדברים שמפריעים לי, להיות מוכנה לשנות את עצמי. כאילו זה היה הדבר המשמעותי שקרה, וגם... כן, לפגוש את עצמי באמת. זאת אומרת, להעיז, לשמוע את המחשבות שיש לי בראש, הכי מודחקות, הכי מתחת לפני השטח ולהציף אותם. אני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו מציפים משהו ושמים אותו ברמת ההכרה, הוא כבר כאילו נפטר באיזשהו אופן. כאילו, כן, זה היה ממש קצת כמו במדיטציה. המון 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 מחשבות רצו שמה, עד שבשלב מסוים הם נגמרו. וזאת הייתה חוויה מדהימה, כי שוב, זה לא שמשהו ספציפית הפריע לי, או ביקשתי איזה ריפוי ספציפי, אבל ביקשתי לפגוש את עצמי ואת האתגרים שלי, והצפתי המון סביב המערכות יחסים שהייתי בהם, סביב המשפחה שלי, ובאמת עשיתי איזושהי סליחה מול עצמי, אל מול כל מיני חוויות. סלחתי לעצמי על חוויות קשות שעברתי, סלחתי לאנשים שהיו סביבי, וזה היה הדבר המדהים. סלחתי להורים שלי. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו סוחבים כעסים על ההורים שלנו, לא כי הם עשו משהו רע, הם לא אנשים רעים אף פעם. יש להם תמיד כוונות טובות, אבל דברים שכאילו נפגעתי מהם ואפילו לא ידעתי, פשוט עשיתי אל מול זה סליחה מאוד עמוקה, וזה רוקן ממני המון. אתה יודע, זה פשוט להשיל קילוגרמים של משקל שאתה סוחב על עצמך נפשית. אז כן, זה היה מאוד מרפא.
ועשית עם איזשהו תובנות, או שזה סתם קלישאה שאומרים שיוצאים כזה עם האור, שאתה כאילו רואה את האור פתאום?
יצאתי המון, כאילו הרגשתי ממש חזקה, מאוד מחוברת לעצמי. לא, אי אפשר להגיד פה איזה קלישאה ספציפית, זה לא סיפור של פועדוב, זה חיים, זה מסע חיים. אתה יודע, הרבה אנשים שאלו אותי אם זה הדבר הכי משמעותי שעשיתי. לא, כאילו גם תוך כדי שעשיתי את הדבר הזה, הרגשתי שעשיתי עוד המון דברים משמעותיים. כאילו, כבשתי הרבה פסגות בחיים שלי, והרבה דברים שסימנתי לעצמי כיד וקרו, ריגשו אותי. זה לא תכלית חיי הייתה. אז שוב, אני מדברת על מסע שהתגלגלתי אליו, זה אף פעם לא עניין אותי.
אבל תוך כדי לא ניתן לך מוטיבציה של לסיים את זה, להצליח ולעשות סבלי כזה, לא?
לא, אף פעם לא עניין אותי להגיע לאנדרטת סיום, אני בן אדם מאוד לא תחרותי, אני לא בן אדם של פסגות, של כיבוש, לא. אז נהניתי מהדרך, ואני חושבת שבזאת הייתה הגדולה שלי והשמחה שלי, שהדרך הובילה אותי בכלל לסיים את הדבר הזה, כי לא התרכזתי בסוף, התרכזתי בצעד הבא. אמרתי לך, המקום הזה של להיות בנוכחות ביום-יום שלי, באהבה, בתשוקה, זה דברים שמאז רק התחדדו. במובן הזה המסע הזה היה לי משמעותי. כי הוא הזכיר לי שתמיד יש לי את האפשרות בחירה, שום דבר הוא לא לנצח, כלום לא לנצח, הכל סופר זמני. הדבר היחידי שיציב זה ההשתנות, ובזה אנחנו צריכים תמיד לאחז, כאילו לזכור שאין לנו שליטה על המציאות. יש לי שליטה על איך שאני בוחרת להגיב למצבים. וזה משהו שעד עכשיו מלווה אותי, כאילו, היכולת להיות גמישה, לשמוח במה שיש לי. היום היה לי סיטואציה, אוקיי, אני מדריכת טיולים עכשיו ביוון, הטיסה חזרה בוטלה, אחרי שנרשמו 12 אנשים, ואני עובדת על הטיול הזה שנה, ואני בטלפון עם אנשים, ואני על זה, ואני כל כך מתרגשת לקראת זה, ופתאום בוטלה הטיסה. אני צריכה לעשות איזה 20 טלפונים לכל מיני אנשים, להסביר להם שזה נגמר, זה לא קורה. ואז מצאנו פרצה, ומצאנו דרך להזמין כרטיס טיסה ליום אחרי, ולהוסיף עוד יום לטיול, ולבדוק עם כולם שזה מסתדר להם, זו חתיכת אופרציה. והיום קיבלתי אישור סופי שהדבר הזה קורה, וזה נורא שמח אותי, אבל כאילו, באותה מידה גם היום כשהייתי במחשבות שליליות אל מול הדבר הזה, אמרתי, יש מצב שזה לא יקרה. טוב, הפסדתי כסף, הפסדתי זמן, בזבזתי אנרגיה, אבל שום דבר רע לא קרה. ובשנייה שהנחתי את המחשבה הזאת בראש שלי, התקשרו להגיד לי שזה קורה. ואני חושבת שמצבים כאלה קרו לי כל הזמן בטרק, זאת אומרת, אף פעם לא נאחזתי בשום דבר. הייתי במין, סבבה, מגיע גשם, יאללה, הולכים בגשם, נרטבים, מסריחים את הדבר הזה, כאילו.
אין לך מה לשלוט בזה, זהו, זה הטבע.
מגיע, או מגיע השמש, סבבה, גם השמש לא תישאר לנצח. וואו, היום כואבת לי רגל אחת, אז אני אלך עם רגל אחת עם סנדל ועם השנייה עם נעל. כי זה מה שהגוף שלי מבקש, סבבה. בא לי עכשיו, לא יודעת מה, ללכת עם החולצה הזאת או עם הדבר הזה, סבבה. כל הזמן כאילו גמישויות אל מול המצב שקורה, בלי אחיזה בשום דבר. בלי לספר לעצמי סיפורים על עצמי.
במשך זה גם פה, כי אתה הרבה יותר גמישה ומקלה עם עצמך על הכל, לא רק עם דוגמה של טיול לבן, אלא ביום יום.
לגמרי, הנה, הרגע נתתי דוגמה על טיול שיכלתי סופר להתבאס על זה. משתדלת לא להתבאס משום דבר, לא לקחת שום דבר אישי מדי, להבין שהכל ממש פיפי קקי, כאילו, באמת, הכל מה שטויות.
כן, נתגלגל עם החיים, ואין מה לעשות.
כן.
שלא נמשל שליטה בהם, זה כאילו, יש משפט כזה חסידי, שכל ידוע ברשות נתונה, יש בסוף את ה-destination, שאתה צריך להגיע אליו את היעד, ואתה בוחר מה אתה עושה עם זה בדרך.
לגמרי.
הרשות שלך היא לעשות עם זה את מה שאתה רוצה לעשות עם זה, ולשמוח מהדרך.
לגמרי.
ואם ניתן שנייה דברים קצת פרקטיים למישהו שעכשיו רוצה לצאת לשם, טיפים, מה לוקחים, מה עוזים, איך מתכננים את הטיול, יש מפה, איזה מסומן.
קודם כל אתם מוזמנים לבוא להרצאה שלי. סתר. לא, באמת, אחת לחודש אני עושה הרצאה בבית, אני מספרת על החוויה האישית שלי בטרק, וגם מן הסתם נותן טיפים קטנים. הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת, זה באמת לא להקשיב לאף אחד, לזכור שזה, באנגלית הם אומרים, hike your own hike, כאילו, כל אחד והטרק שלו, יש אישה שתרצה לסחוב מלא מלא תחתונים, כי בא לה לטייל עם הרבה ציוד, ובן אדם אחר ירצה לטייל עם האולטרלייט הספציפי שלו, הכל קביל.
אפשר גם משתנות תוך כדי להוריד.
בדיוק, בדיוק. הכל נתפס. כל אחד החשניים לא לטייל. אני כן ממליצה קצת לקרוא, לפחות על השבועיים שלוש הראשונים של הטרק, כדי להבין איזה מזג אוויר, איזה ציוד, לגמרי. ברמה הקטנה, הטיפ הקטן שאני יכולה לתת, זה לא לבוא עם איזושהי נעל הרים גבוהה. אני מאוד נהניתי, לא, מאוד נהניתי לטייל עם נעל ספורט, נעל ריצה עם סוליה קשיחה. אני דוגלת בזה עד היום, זה משהו ששינה לי את חוויית הטיול, כי הצעדים יותר קלים, זה לא טרק שהוא קשה, זה לא מדבר הארץ ישראלי, לא צריך, לא הולכים בבולדרים מהיום הראשון.
לא, מטפסים על הרים.
מטפסים על הרים, אבל הולכים הרבה פעמים בשבילי אפר, והטרן, כאילו, התוואי עצמו של השביל, זה לא בולענים, וזה לא שביל נוקשה כזה שמצריך נעל טיפוס, נעל הרים.
וכברת עם יתדות, יש לך...
לא, לא, לא. ממש לא, ולא התחלה לפחות. ממליצה לבוא עם נעל פשוטה, קלה. זה ככה משהו שלקחתי ולמדתי מהמטיילים שפגשתי שם. ועוד דבר שאני יכולה להמליץ זה, אתה יודע, הדברים הקלאסיים, מקלות הליכה וסקיות זיפלוג. לכל דבר. במקום לשים את הציוד, לא יודעת, בנרתקים כאלה, פשוט הכל וסקיות זיפלוג. זה תופס פחות מקום בתיק, זה שוקל פחות. כשמשקללים את כל הציוד, אז אם אני אחליף את לא יודעת, פחית טונה בסקית, זה ישקול פחות. הייתי שופכת את לא, חוץ מטונות, אבל האמת שבארצות הברית אתה יכול לקנות טונה בסקית, לא גם בארץ זה נכנס, נכון?
זה עולה פי שלוש.
בדיוק. אז שם אפשר לקנות בסקית, סבבה, אבל אני יודעת, כל מיני קופסאות קרטון של אורז, להחליף את זה בסקיות קלות. זה משהו קטן. ברמת הנרתיק של הכלי רחצה, סקית זיפלוג. הכל. שקית לכביסה, שקית זיפלוק. וזה חוסך בסוף את ה-2-3 קילו שלא חשבת בחיים שזה יחסוך, אז כזה.
ואת כל הציוד הבאת מארץ? או את הרי לא, את הגעת...
לא, לא, אני הגעתי לארצות הברית לפני, וחצי שנה חייתי שם, אז קניתי את הכל בארצות הברית.
את ממליצה אבל לקנות שם או להביא מארץ?
ממליצה לקנות שם.
כן.
שוב, ממליצים, כן, לבוא עם נעל שאתה מכיר, כדי להימנע מיבלות ופציעות, וכן... לטייל עם איזשהו תיק קצת לפני כדי להכיר אותו על הגוף שלך, אבל זה לא קריטי. אני בכלל ממליצה למי שמתכנן לעשות את המסלול הזה, לבוא לארצות הברית שבוע, שבוע וחצי קודם בנשימה, לישון איפשהו טוב, לאכול טוב, לקנות את הציוד, שנייה כאילו להתאפס לפני שיוצאים למסלול. לא לטוס מהארץ ותוך יומיים לצאת לשביל, זה קצת כזה אינטנסיבי. צריך גם להיפטר מהג'טלג וכאילו להסתגל רגע פיזית למקום.
גם מזג אוויר שונה.
מזג אוויר בקליפורניה הוא די מזכיר את הארץ בעונה הזאת, כן. אפריל די מזכירה את האביב בארץ, אבל בכל זאת פשוט שנייה לנחות. המעבר הזה הוא קשה. ג'טלג.
יש בארצות הברית עוד שבילים, יש את האפאצ'י ויש עוד כל מיני שבילים ארוכים. יש לך איזשהו חשק לחזור לעשות עוד איזה...
לא, לא אותם ספציפית. כאילו האפלאצ'ים הוא מאוד גשום ורטוב. ולך כזה, לא כל כך משך אותי. אסידיטי קצת יותר, שביל קו פרשת המים, קצת יותר מעניין אותי, אבל גם לא ברמה שאני אקח עכשיו חופש לחצי שנה. עכשיו כשאני מתעסקת בהדרכת טיולים, אני ממש מרגישה את השטח, אני המון בנסיעות והמון בחוץ ובטיסות לחול, אז הצורך שלי לנדוד ולהיות כזה out there, הוא קורה ביום יום, אז אני לא מרגישה את הצורך לזה כרגע.
כן, עשית את העבודות קרונות שלך.
לגמרי, שאני מאוד שמחה.
זה כיף, וואו, באמת. אני אשתף אותך שאני, יש לי גם חלום לעשות מאלסקה לארגנטינה, ברכב ברגל.
שמעתי על הרבה שעשו את
זה. פן אמריקה, כן?
יס.
זהו, זה מאתגר, אבל צריך לסיים את המחויבות בארץ, לחסוך כסף ולצאת לשם.
תכוון לשם. שוב, להקשיב חלומות שאנחנו רוצים.
ממש. כי כמו שאת ראית, תמיד אתה מתחיל, יש לך את הנתיב שלך, שאתה הולך בו, אתה נורא הולך לפי עושה תואר, עובד, וזה. בשום שלב צריך לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, כי אתה חי פעם אחת, אתה אין לך הזדמנות אחרת ליהנות מזה.
גם צריך לזכור שחלומות זה דבר משתנה, ורצונות זה דבר משתנה. כי יכול להיות שאתה מספר לעצמך עכשיו סיפור, שאתה רוצה לעשות את המסלול הזה, ואז פיזית תגיע לשם ולא תהנה. אז צריך תמיד להיות בשינוי כיוון הזה, אתה אומר. גם לי היו כל מיני תוכניות שתמיד השתנו אלף פעם וכזה. הרבה פעמים הייתי צריכה כאילו שנייה להיפרד מהמחשבה, מאיך שתפסתי את עצמי, מה שחשבתי שהולך לקרות, וכאילו להיפתח למחשבה חדשה.
בדיוק, זה הגמישות המחשבתית שעוד דיברנו עליה. ממולה. טוב, אנחנו מגיעים לסיום.
עבר מהר.
עבר ממש מהר, כן, אנחנו כמעט 50 דקות, זה מדהים. שהדור שעות נראה לי באדם מעניין. טוב, נעשה עוד פרק, עשית עוד כמה מסעות בחיים שלך.
אפשר לדבר על הרבה מקומות.
כן. אז דבר ראשון, מישהו רוצה למצוא אותך, איפה אפשר למצוא אותך?
אז אני בפייסבוק, אפשר לחפש בעברית, הולכת בדרכי, עינב שטרן, באינסטגרם אותו דבר באנגלית, עינב.walking.mypath. זהו, אפשר לעקוב, לראות את ההרצאות שאני עושה. אני מרצה בתקופה האחרונה בעיקר על יוון ועל הקילימנג'רו, אני מציעה בהמשך טיול להר קניה. אז על כל יעד כזה אני גם מספרת בהרצאות שלי, יש את ההרצאה על שביל הרכס הפסיפי כמובן, ואתם מוזמנים לבוא לטייל איתי בארץ או בחול. טיולים כיפים, כן.
תודה רבה, עינב.
תודה רבה. תודה שהזמנת אותי, תודה.
אז מה היה לנו היום? היה לנו עינב המדהימה שלקחה אותנו לטיול ומסע שהוא גם נפשי וגם פיזי. שם בארצות הברית, לאורך 4,300 קילומטר. היא סיפרה לנו באמת על קצה המזלג כמה חוויות מטלטלות ואתגרים שהיו לה בדרך, אבל יש המון. ואני אשתף אתכם בעוד משהו. יצא לי משהו כמו יום למחרת, יום אחרי שראיינתי אותה, לבוא לשמוע את ההרצאה שלה בשביל ה-PCT. והסיפור שלה פשוט מדהים. היא עברה והתגרה את עצמה, והיא נתנה לעצמה צ'אנס להתמודד עם דברים שלא יוצא לאף אחד ביום יום להתמודד איתם. וזהו היופי של לצאת שנייה מהשגרה שלך, לצאת מהאזור הבטוח, מהסייף זון, ולראות איך אתה מתמודד עם אתגרים אמיתיים, בחיים, בטבע, או בכלל עם עצמך, להיות עם עצמך לבד. ממליץ וחום, מי שיוצא לו הולך לשמוע את ההרצאה שלה. וזהו, זה מה שהיה לנו להיום, שביל ה-PCT, מקווה שעשינו לכם חשק לצאת אליו, ואם יש לכם שאלות או כל דבר, מוזמנים לפנות אליי או לעינב. כמובן אנחנו נמצאים באינסטגרם ובפייסבוק, Purpose Plans, פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים לדרג, לשתף ולעקוב. אוהב אתכם, יאללה, נראה אתכם בפרקים הבאים. ביי בינתיים.